ברוכים הבאים לדסוויפ.
שלום, 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 וברוכים הבאים לדסוויפ, פודקאסט NBA עם 36% מ3. הרשו לי להציג בפניכם את הפאנל שלנו. מולי זהו סתיו נמש.
אהלן.
משמאלי זהו מפיק הסגל מטוס.
ערב טוב לדביר.
ואיתנו כאן מחוות ההפתעות, פרטים בהמשך.
36% זה לא ליג אברג'?
36%.
זה לא ליג אברג'?
זה נראה לי
כן, אבל... מה, זה לא טוב שאנחנו ליג אברג'?
לא יודע. זה רק קצת עובדה.
לדעתי זה מעולה, הבעיה היא שזה זריקה תיאורטית בלבד. אנחנו עושים היום פרק שנדבר גם על החדשות הכי חמות מהליגה שזה, ההחתמה, הטרייד של קוואי לנארד ודמר דה רוזן ועוד כל מיני נספחים. אנחנו נציג בפניכם את מחוות ההפתעות ומה הוא עושה בסוף, ונעלה שאלה.
חשובה מאוד.
בסדר, אבל בואו נשאיר את זה ברמת הטיזר. כי גם אני בעצמי לא יודע מה הולך להיות שם. נתחיל מהטרייד, סתיו, בוא תציג את הטרייד שנייה, כי אני הייתי אוטובית לגמרי.
אז קוואי לנארד ודני גרין, להבדיל מדני גרין, עוברים לתור...
לא השחקן שמשחק בביקעה, אלא השחקן שמשחק ב...
בדיוק. עוברים לטורונטו בתמורה לדמר דה רוזן, יעקב השחקן האוסטרי שאני לא אבטא את שמו. תודה.
וזה יש את סגל.
ובחירת סיבוב ראשון ב-2019, מוגנת 21, אם לא הפכת לשתי בחירות סיבוב שני.
יפה, אוקיי, סבבה. טייק ראשון שלך סתיו, כי אני עדיין מעכל.
אני חושב שלשתי הקבוצות זה ווין ווין. כנראה שמה שסן אנטוניו הבינו שאין להם שום דרך לגשר על הפערים מול קוואי, ואז הדבר הנכון לעשות הוא לשלוח אותו בטרייד. טורונטו במצב שהייתה חייבת לעשות את השינוי בקבוצה הזאת, ואם ניקח את דוגמת סם פרסטי...
סקרד מני דון מייטנן.
בדיוק, אז שווה לאמר על כוכב ולשכנע אותו שזה המקום הנכון בשבילו, ובמקרה, ואז יש להם קבוצה יותר טובה ממה שעליהם שנה שעברה, את האופציה אולי לשמור על קוואי, ואם לא, יכולים להתחיל ריבילד להבין שמה שיש להם לא מספיק טוב, ובעצם יורד חוזה אחד מאוד גדול, לראות מה עושים לאורי ולבנות לעתיד, אבל אני חושב שטייק הראשון שלי, שתי הקבוצות עשו את מה שהם היו צריכים לעשות.
בוא נתחיל מהצד של טורונטו, כי בעיניי הוא קצת יותר מעניין. היו יכולים לראות ולהגיד, לברון עזב את המזרח, כביכול התפנתה איזה תקרה חדשה שהיא לא הייתה לנו עד היום. ועדיין נשמור על הקור שלנו, שיש שחקנים צעירים שהופכים להיות טיפה יותר טובים, דילון רייטים ופסקל סיאקרמים וכאלה, והם אמרו, אנחנו לא מרוצים מהתקרה הזאת, ואנחנו חושבים שקורא יכול להבין אותנו לתקרה יותר גבוהה, הם לוקחים בו גם אימור, הם מאבדים. פולטל שחקן לא רע צעיר שיכול להיות סנטר מחליף לגיטימי בליגה, בחירה כמובן שזה ויתור, מה גם במיוחד שקוואי לא בטוח וכנראה אולי אפילו לא יחתום איתם אחרי הזה. זה מאוד מעניין, כי אנחנו כל הזמן שדיברנו על טורונטו, דיברנו על איך הם לא... נתנו להם את הקרדיט על זה שהם לא ישר בחרו לפרק הכל, אלא בחרו לבנות עוד קצת והתחזק עוד קצת, ויש שיאמרו שאולי אולי הם לא היה את הענן הזה של בוסטון או מה שיכול לקרות עם פילדלפיה, הם היו יכולים להיות הפייבוריטים של המזרח.
אז אני אתחיל משהו מאוד בסיסי, אני מאמין מאוד גדול בכישרון. קוואי לנארד, לדעתי, הוא שחקן יותר טוב מדמר דה רוזן, הוא יכול להוביל אותך למקומות יותר, הוא גם שחקן יותר מגוון, הוא two-way player, הוא יכול לשחק בחוץ ומפנים, הוא שחקן עם משחק יותר טוב, אז אם יש לך אפשרות להחליף קוואי לנארד בשביל דמר דה רוזן, ואתה קבוצה שיכולה להיות, להתחרות היום על, גם אם לא תארים, אבל המזרח פתוח והשדרוג הזה משפר אותם עוד יותר לכיוון היכולת שלהם לקחת את המזרח, אני חושב שגם בלי זה הם בטוח טופ 3, אז תעשה את זה. עכשיו, נלך על כאילו מה קורה אם מפסידים את... אם הם לא עושים את הטרייד הזה, אז זה אותה קבוצה שהיא הקור של דה רוזן ולאורי חתום קדימה, זה הקבוצה שלהם בשנתיים שלוש הקרובות, והפיתורים של דוויין קייסי מצביעים שלא נוח להם מהמקום הזה, עם התקרה הזאת של חצי גמר מזרח או קבוצת עונה סדירה טובה, לא נוח להם מהמקום הזה, אז הם פיתרו את קייסי כהתחלה של איזשהו תהליך של לנסות לייצר שינוי, ועכשיו הם הביאו את המקום הזה, החליפו את אחד מהאבני פינה שלהם בשחקן יותר טוב, עם סכנה שהוא ילך, ואם הוא לא ילך זה אבן מאוד, כאילו זה... אפשר להאיץ בנייה מחדש, והם שמרו על רוב הצעירים המוכשרים, נכון, ויתרו על פרטל, אבל השאירו את אוג'י והשאירו את סיאקם, ון וליט, דלון רייט, אז הם השאירו את רוב הקור הצעיר שלהם, כדי שילכו איתם או בקבוצה הזאת, או אם במקרה ולנר לא נשאר, אז פשוט לאבני פינה לריבילד, או כדי גם למכור את לאורי, או לעשות ריטול מאוד מאוד מהיר. אני חושב שההחלטה, אני לא אגיד שלדעתי לא אמיצה, היא פשוט לעשות את האובייס, ודרך כלל הם היו מאוד אגרסיביים, והשיחות היו ארוכות מאוד, והם ניצלו גם את העובדה של הספרס, אין הרבה אופציות, והם מאוד לא רוצות את פרס לקוואי ולשלוח אותו לאן שהוא רוצה. טורונטו היו מאוד חמים, ואני לא חושב שזה כזה סיכון, כאילו גם אם הוא ילך, זה שווה את זה.
אוקיי. Okay. פחות מעניין אותי הכיוון פשוט של הספרס, כי דיברנו על זה הרבה בפרקים האחרונים, יש להם איזה שעון מטקטק, שלדעתי ככל שהזמן עובר, הפיל של קוואי יורד ויורד, כי פשוט זה יותר קשה לעשות מסע ומתן שאתה עם הגב לקיר.
אני חושב שהדבר המרכזי שאם הטרייד הזה הוא פה פוסט את הטרייד בשביל עצמו במרכאות, יש לו עוד שנתיים, שלוש, הוא לא בנוי עכשיו להתחיל ריבילד, הוא לא בנוי לשחק עם קבוצה, הוא גם לא בנוי להתמודד במצב שלו, בקריירה שלו, עם כוכב ממורמר, היה לו מאוד קשה עם למרקוס, ולפתור את זה, זה גם כן משהו שלא היה פשוט, אז עכשיו לעשות אותו תהליך עם קוואי, ויעבוד, לא יעבוד, ואז עונה הבאה להישאר בלי כלום. לא נראה לי פופ רוצה לאמן קבוצה שנמצאת בסוג של ריבילד, או לא מספיק תחרותית, זה לא משהו רוצה להעביר את השנתיים האחרונות של הקריירה שלו, וזה בדיוק מה שיש, הם מובטח להם להיות קבוצה טובה, ועכשיו עם כל סן אנטוניו ופופ, וזה אולי אפילו טובה מאוד, ולשנתיים האחרונות שלו, תחת החוזה של דרוזן, וזה הנקודה המרכזית שם, הם לא יודעתי, הם בנויים, גם אם הם היו, הם לא בנויים להתחיל מהלך, שעכשיו בואו נלך ונלך מאוד אל הטפת קוואי, זה לא נראה לי המקום שהארגון הזה רוצה להיות ולהתעסק איתו.
אוקיי, יפה.
אני הייתי מפנה שני שאלות לטורונטו. אחד,
בוא נקרא לטורונטו.
בוא נקרא לטורונטו, אבל מעניין אותי מה אתם יכולים להגיד על הדבר הזה. אחד זה חוסר לויאליות המנוגדת למה שדרוזן עשה, נשאר, חתם לחוזה, יש עוד שלוש שנים, והוא גם כזה סוג של פרנצ'ייז פלייר כבר, הוא מזדהה מאוד, אתה אומר טורונטו, אתה ישר חושב על דרוזן, לפחות בשנים האחרונות. אז אחד לגבי זה, כאילו, איך אתם משחררים ככה בכזו קלות את השחקן, האם זה בגלל באמת שנראה לך שמיצית את כולו, או שאכלת להוסיף עוד טיפה למה שכבר היה שם קיים והביא תוצאות לא רעות בשנה האחרונה. והדבר השני זה, לא ראינו את קוואי, אוקיי? קוואי לא צריך לחזור. מי אמר שזה לא היה רק האישוז שהיו להם ביניהם לבינם ובין עצמם, שלא מדובר באיזה פציעה חוזרת, אורדנית, ובעצם בבית השחקן...
רגע, בוא נתחיל שנייה מהראשונה, כי אני אשכח אותה עד שתסיים אותה. אני חושב ש... אני לא אזור לגמרי את כל החשיבות שיש ב-NBA עדיין לתת איזושהי חשיבות לשחקנים שמזוהים עם הקבוצה, אני חושב שזה חשוב למותג, אני חושב שזה הופך מועדונים יותר נחשקים ברגע שהם רואים שהם מתייחסים לכוכבים שלהם יפה, אני חושב שזה דבר טוב ונכון. עם זאת, אתה יודע, לדני אנג' לא הייתה בעיה לשחרר את איזה תומאס אחרי שנתיים מופלאות, במיוחד אחרי משחק הרואי, אחרי שריצה בפלייאוף, הוא עלה לשחק אחרי שאחותו נפטרה, כאילו בסוף אתה צריך לבנות קבוצה, לעשות את ההחלטות המקצועיות הטובות ביותר. לפעמים ההחלטות המקצועיות שלך, הנטייה שלך תהיה ללכת עם הכוכב שלך, כי מקצועית נכון לתת במה לכוכבים שלך, למשוך את הכוכבים הבאים, לפעמים מקצועית נכון לשחרר.
במיוחד אחרי הנאצי, מבחינת המועדון.
בגלל זה אני נותן את הדוגמה של איזיה תומאס. ברגע שאתה רואה שאתה כרגע לוז אם אתה משאיר אותו, אני חושב שזה פשוט החלטה, זה הכל סט של שיקולים שנכנס.
אוקיי, ומה אם לגבי סתיו, אתה רוצה גם להגיד?
כן, אני אשמח, אני אקח את השאלה שלך, אבל שאני רוצה להגיד משהו דביר אמר, אתה יודע, דני אינג' עשה את המהלך הזה ושחרר והקר, וכאילו היום בוסטון מלאת נכסים, אבל בוא נשאל את השאלה, האם בוסטון עכשיו היא קבוצה ששיפרה את היכולת שלה למשוך פרי אג'נטים אטרקטיביים? אני לא בטוח שקיירי ארווינג מסתכל על איך שבוסטון מתייחס לכוכב הזדקן ואומר, סבבה, אני 100% מעריך את החוזה שלי שם. אני אלך את זה לכיוון השני, הלייקרס שנתנו לקובי את החוזה האחרון שלו, שהם אמרו בצורה זה שזה מגיע לו, ואנחנו נותנים את זה מגיע לו, ולא כי אנחנו מאמינים שהוא יהיה שווה את החוזה הזה מבחינת כדורסל, האם זה עוזר למקרים לתפוס שחקנים גדולים אחרי זה? זה לא... אני חושב שהשחקנים...
אני חושב שזה רק פן אחד שנייה של מה שאמרתי, זה לא רק הסטאר אטרקשן בקטע של איך שאנחנו מתייחסים לכוכבים, אולי זה פן אפילו מאוד זעום בחלק הזה, אבל כן, יש ערך למותג של קבוצה שיש לה כוכבים שמזוהים איתה. דטרויט היום מאוד מרוויחה מזה שיש לה את ההיסטוריה הזאת שלה, איזיה תומאס וג'ו דומארס, של כאילו שחקנים שמאוד מזוהים עם המועדון, הם עוזרים לבנות את המותג של העיר, של הקבוצה.
זה בדיוק מה שבאתי
להגיד. אולי אתה דוגמה לא טובה.
לא, זה הנקודה שאני באתי לקחת, שדעתי כאילו, אם אתה קבוצה עכשיו שתתפס כקבוצה,
סליחה, אתה חייב לסדר את המיקרופון, זה יקרה פעם אחת בתוכנית וזה לא יקרה יותר.
תתפס כקבוצה הקרה הזאת שמקבל תמיד החלטות הקרות כמו ביזנס, אז אולי אתה תהיה טוב, אבל מצד שני אולי שחקנים לא ירצו לבוא לשחק אצלך, וזה דרך גם מה שדרוזן אמר. אתה לא יכול להגיד לי יום, אתמול, אני לא אעביר אותך בטרייד, ושבוע אחרי זה להעביר אותו בטרייד, ואני אהיה סבבה עם זה. ואז אחרי זה, כאילו מצפים ממני להיות נאמן, ואף פעם לא לבקש טריידים, ויש לך חוזה, אז תמלא את החוזה שלך. אז העסק הזה מאוד, והשחקנים מסתכלים על זה, אז כן, לדעתי יש לזה משמעות שטורונטו שחררו שחקן שמשחק עכשיו כל כך הרבה שנים, והחתימו אותו על חוזה חדש, וכאילו הובטח לו במרכאות או לא מרכאות להיות כאילו אבן פינה במועדון, ומשחררים אותו בהזדמנות הראשונה שיש להם להביא מישהו יותר טוב ממנו. יש לזה משמעות, אם היא גדולה או קטנה קשה להגיד, כל שחקן יש את השיקולים שלו, לדעתי זה מאוד משמעותי, וזה לא משהו שהייתי מבטל.
אני פשוט חושב שזה סוג של איזה כדור שלד שמתגלגל, כי בביקוחים שיש לנו לפעמים ביני ובינך, אנחנו מדברים על המחויבות לקבוצה, ולעומת את המחויבות של הקבוצה לשחקן, או מי צריך לוותר, ואתה אומר, תראה, העובדה שטורונטו יכולים לוותר ככה לדרוזן, או אפילו יותר מזה, להגיד משהו אחד ולעשות שבוע אחרי זה משהו אחר, זה אומר שאתה כשחקן תמיד צריך לדאוג לעצמך. אני אומר את זה בסדר, אבל העובדה שגם שחקן צריך תמיד לדאוג לעצמו, זה גם הסיבה שקבוצות עושות דברים כאלה. ואני רק אומר שאנחנו פה באיזה, אוקיי, אז עכשיו בגלל שדרוזן יעשה את זה, אז עכשיו קבוצות אחרות יעשו משהו יותר גרוע, ואז שחקנים יצטרכו לעשות משהו יותר גרוע.
לא, אני אומר שזה ממש לא ככה, כי אם אתה כקבוצה,
אני אומר שזה ככה.
אבל בפועל יש את הקבוצות עקרות, יש את הקבוצות שכאילו פועלות כל פעם זה, ויש את הקבוצות שבאופן עקבי יש להם חשיבות ללטף את הכוכבים שלהם, ויש לזה, השחקנים מסתכלים על זה.
אני רק אומר שזה לא בוואקום, יש איזה תרבות, ואם תרבות לפני 20 שנה הייתה נאמנות למועדון, התרבות היום התחילה להיות שיש פחות נאמנות למועדון, פחות ערך למותג מועדון לעומת השחקן ומה שהוא רוצה לעשות, ויותר כוח לאיזה, זה יוצר איזה סוג של חוסר בלנס במערכת יחסים. יכול להיות שהיא טובה, אני לא עושה את זה, אני לא שם את זה אוקיי, זה גרוע. אני רק אומר, שימו לב שזה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, שעכשיו המשחק הופך להיות טיפה יותר קר במובן הזה.
אני אומר שזה לא משהו שצריך לבטל אותו זה חלק מהביזנס. נכון, זה חלק מהביזנס, כל אחד פועל איך שהוא רוצה. דרך אגב, מאזן הכוחות כל הזמן צריך להיות במנותר על ידי כל אחד מהצדדים. אני פשוט אומר שאי אפשר להגיד, עזוב, זה לא רלוונטי, כולם עושים את זה, כי זה לדעתי משהו כן רלוונטי באיך שטורונטו תהיה זה. דרך אגב, יכול להיות שקוואי עצמו יסתכל על זה, תראו מה עשיתם לדרוזן, בייחוד אחרי שלו טראומה מסן אנטוניו, ואיך שהוא חושב שהתייחסו אליו לא בסדר, בין אם הוא צודק או לא צודק. אז זה הנקודה שלי מהסיפור הזה. שוב, אני עדיין חושב שטורונטו צריך לעשות את הטרייד הזה, ואם יש לך אופציה להשתפר, תשתפר, אבל זה שיקול שצריך לקחת אותו. לגבי השאלה הראשונה שלך, ואני אחבר את זה להמון המון מהדברים שאני, השנייה, סליחה. אחבר את זה המון דברים שאני קורא על הטרייד הזה, ותגובות שאנשים אומרים כאילו, קוואי עם כל הבעייתיות שלו, והוא לא רוצה לשחק בטורונטו, אז הוא לא ישחק שם, ויעשה להם בעיות וזה. קוואי בזבז במרכאות את השנה שיגידו, אוקיי, זה היה המציאה וזה וזה וזה, שהוא בזבז ועדיין השם שלו והחוזה הבא שלו לא ייפגע. אבל אם הוא יעשה עוד שנה בעתיד כזאת, זה,
אני לא מדבר על זה, אני מדבר על פציעה אמיתית. אף אחד לא יכול לדעת אם זה באמת היה משחק בסן אנטוניו, אם זה היה קשרים שירדו לטמיון ולא יודע מה. אז יכול להיות שיש שם פציעה אמיתית.
אם יש שם פציעה אחרונית, אז עדיין לקחו, הם עדיין לקחו סיכון מחושב של להביא קוואי לנארד. במקרה הכי גרוע, אני אכלתי אותה לשנה. וויתרתי על דרוזן, שאני לא יודע בנקודה שבה הם נמצאים, כמה הם באמת אוהבים אותו. כתור שחקן העתיד והשחקן שהפרנצ'ייז, יביא את הפרנצ'ייז בשלוש שנים הקרובות. ואם הפציעה היא גמרנו איתה, או צריך עוד קצת להוריד חלודה וכזה, אז קיבלת קוואי לנארד. אני פשוט לא מאמין שקוואי לנארד ישחק עוד עונה ממורמר, כי הוא יודע שהחוזה מעבר לפינה, וכל עונה בינונית מורידה כסף מהחוזה הזה.
טוב, סיים בציטוט של דרייק.
קדימה.
בום.
סתם, לא יודע. Started from the bottom, now we're here. כן. מה הדבר הבא שרצינו לעשות? אולי נעשה עכשיו את המחוות ההפתעות?
קדימה. הציבור מחפש לדעת.
אני לא יכול להשאיר אתכם יותר ככה. אוקיי. השבוע לכבוד הגמר המונדיאל שנערך ובא לנו לטובה, עשינו חידון קטן בעמוד הפייסבוק שלנו שבו אמרנו, אם אנחנו לוקחים את כל שחקני ה-NBA שבאו מקרואטיה, לעומת כל שחקני ה-NBA שבאו מצרפת, אני אומר באו, אני מתכוון נשיונליטי, שיחקו בנבחרת, לא משנה, לא מקום לידה בלבד, ואנחנו שמים אותם אחד נגד השני, כל הזמנים, איזה קבוצה לוקחת, אנחנו בטוחים שזה הולך להיות קהל צרפת, הקהל מאזינים העוקבים אחרינו בפייסבוק חשב רובם קרואטיה, וזה היה מאוד מאוד מעניין, אז החלטנו לעשות מזה קצת איזה, להנים את זמננו ככה באוף סיזן, ומחוות ההפתעות, אתם יכולים לראות, יש איזו תמונה בפייסבוק, זה בגדול
מחוות,
זה מחוות פשוט מחוות,
גם לא נקי במיוחד,
קצת משומן, אבל זה לא מפריע לשום דבר, שיש בו כרגע 16 פתקים, 16 פתקים הם של 16 נבחרות שהם לא ארצות הברית, ואנחנו נעמיד שתיים מהן היום אחת נגד השנייה, וננסה להתווכח. אתם, המאזינים, הצופים, העוקבים, הזה, בעוד יומיים מהיום יעלה סקר לעמוד הפייסבוק של The Sweep, תוכלו שם לקבוע ולאחרי עמית העבור לשלב הבא. בסוף, בין כל ה-16 קבוצות האלה, אנחנו נמצא את הקבוצה, את הנבחרת האולטימטיבית, כל הזמנים, שחקני NBA, עוד דבר שלא אמרתי, כן, לא צריך להתייחס לקריירת NBA, אלא לטיב השחקן בטופ שלו. זאת אומרת שגם אם היה לו, הייתה לו נחת מסריחה בניו אורלינס, והוא נחשב בקבוצה, אם הייתה לו קריירה אירופית טובה, אם הוא שחקן מצוין, אם אתם מאמינים בו, אז
כן, תנו לו את הקריירה. הנקודת חיתוך הוא קריירת NBA, כי אנחנו לא בוחרים מכל הפול של נגיד הצרפתים בעולם, אז חייב להיות לו משחק ב-NBA לצורך העניין. אבל שאני בוחר לייצג שחקן מסוין, אם אני חושב ש לא היה לו הזדמנות טובה ב-NBA, אבל הוא עדיין שחקן על, אז חבר, מבחינתי הוא מועמד לגיטימי.
נכון, עוד משהו? היה משהו שאני רציתי להגיד, עוד סייג.
אז אני לא יודע מה אתה רציתי להגיד.
אין לי עוד סייג, אולי אני אחשוב עליו אחרי זה. כן, שזה, גם בוא נסה לחשוב על זה כקבוצה נגד קבוצה, זאת אומרת, אם יש לך קבוצה של הרבה סנטרים, אני לא תצליח לשחק, זה אף אחד אין שם אף אחד להניע כדור.
כן, תנסו לחשוב באמת אם אתה צריך להרכיב פה קבוצה, ולא אוסף רוסטר של שמות.
וגם איך היא מתמודדת מול הקבוצה שנבחרה מולה.
כן, זה מאץ'.
זה מאץ', מאץ' לכל דבר. אנחנו מוכנים?
אנחנו מוכנים.
קדמנו נפלא, אני חושב שעשינו את הדמה נפלאה. מי בוחר?
יש לי תכונה גדולה מאוד, אני מקפיץ עכשיו את הפתקים במחוות
הכסף. סגל נבחר, כי אני עשיתי את הפתקים.
טוב, חברים, הנבחרת הראשונה. בום, סרביה.
וואו.
מהפייבוריטיות לטורניר.
לא ספק.
פוגשת במאץ' הראשון של העונה. את הדומיניקנים,
וואי וואי וואי, טוב, זה נשמע קל, אבל בואו רגע נגיד מה קורה ומה יש לכל קבוצה. סרביה, מי את משחקת? אתה רוצה שאני אגיד את זה?
כן, אני עדיין לא מוכן, רצוי שאתה תקריא לפניי.
סתיו שכחת הלפטופ שלו. טוב, סרביה, בעמדת הגארד, יאריץ', פבלוביץ', פז'ה סטויאקוביץ', ניקולה יוקיץ', ובסנטר, ולאדה דיבאץ'. רוטציה, רדמנוביץ', דנילוביץ', ננו קרסטיץ', סלייקו רברצ'ה, ביאליצה וג'ורג'וויץ'. ג'ורג'וויץ'. אלה מול הדומיניקן, א', נבחרת, נבחרת מדהימה.
כן. זה
אני, אתה יודע מה?
לא, דבר ראשון, היא מאוד, בוא נעשה,
היא לא בלתי פגיעה, היא מאוד עמוקה.
היא מאוד עמוקה, אין לה סטאר שהוא כוכב על כמו
אבל אתה צריך לזכור משהו. זה פלייאוף. 16 קבוצות, הרוטציות מצטמצמות.
נכון, אבל
בוא נלך לדומיניקנים.
אז בדומיניקנים יש לנו את לואיס פלורס, פרנסיסקו גרסיה, צ'רלי וילנואבה, אל הורפורד וקארל אנטוני טאונס, כשמהספסל יעלה טיטו הורפורד, האב, פליפה לופז ואיזשהו מונטרו.
אני אגיד לך, אני קורא את הליינאפ הזה, ואני מאוד אוהב את איזשהו מונטרו.
גדול. הוא כנראה כוכב.
גדול זה שם טוב, אני אוהב שמות טובים. האם safe to say שפוטנציאלית יכול להיות שקארל אנטוני טאונס הוא השחקן הכי טוב במאץ'?
למה רק פוטנציאלית?
הוא השחקן הכי טוב במאץ'.
כן, עוד פעם, ולאדי דיבאץ' הוא שחקן על, אבל, התקרה שלו לעולם לא תהיה כמו התקרה של קארל אנטוני טאונס. עם כל האהבה שלי, ניקולה יוקיץ', קארל אנטוני טאונס טוב גם ממנו.
פז'ה זה... לא, הוא טוב מפז'ה בהרבה.
אוקיי. זה לא חד משמעי שיותר טוב מיוקיץ'.
לא, לא חד משמעית.
לא חד משמעית, אבל אפשר עדיין להגיד
את זה. אבל פה נגמר היתרון היחידי הברור. אל הורפורד, עם כל הוותי לדברים נוספים שהוא מוסיף, פה הוא צריך להיות כוכב. זה נקודה שקצת יותר קשה לו איתו. הוא צריך גם לייצר 20-25 נקודות כדי שהקבוצה הזאת תהיה תחרותית מול, במיוחד מול סרביה. יש קבוצות אחרות פה ש... נכיר אותם בהמשך, אבל הוא יצטרך לייצר 25 נקודות, אני לא יודע כמה קל יהיה לו לעשות את זה, ואני מאוד אהבתי את לואיס פלורס כששיחק בהפועל חולון, אבל זה כבר פה יהיה הרבה יותר קשה. פרנסיסקו גרסיה מחליף טוב, פליפו לופז שחקן מכללות נהדר, אבל העומק והכליאה המטורפת שיש לסרבים, זה לא...
זה לא מאץ'?
לא מאץ'.
אני רוצה למצוא סטטיסטיקה.
שזה מצוין דרך אגב.
אני לא יודע איפה לחפש אותה.
מה אתה מחפש? אני אגיד לך איפה למצוא. ועל הדרך נעזור למאזינים שלנו איפה מוצאים סטטיסטיקה שדביר לא יודע איפה לחפש.
לא, לדעתי, אם אני זוכר נכון, צ'רלי וילנואבה הוא אחד מהשיאנים של דטרויט בנקודות פלייאוף במשחק בכל הזמנים. הוא בטופ 5, לדעתי איזיה תומאס וזה.
אז אתה אומר יש פה שחקן קלאץ' לדומיניקנים שאנחנו לא סופרים.
אני רוצה למצוא, איפה אני מוצא את זה?
אתה הולך לדטרויט, בבסקטבול רפרנס, דטרויט. פלייאוף...
אבל זה לא יהיה במקום ראשון, זה יהיה בטופ 5.
בסדר, פלייאוף, אול-טיים פלייאוף, ואז תחפש בקטגוריית אברג'. בזמן הזה אני אספר לכם...
לא אול-טיים אברג', משחק, הוא נתן משחק של איזה 52 נקודות.
אז תעשה לפי משחק, זה אמור להיות שם. וואו, שם 50 נקודות בפלייאוף?
אני חושב. תעביר את הזמן, אני חייב למצוא את זה.
סגב, מה אתה חושב?
אני חושב...
בואו, זרק את זה לסגב.
אהבתי.
אני ממש 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 חושב שאין לי מושג. שאני לא מספיק בקיא בשחקנים.
בתכלס, עכשיו שאני חושב על זה, אז אני אקח את זה ממך. הייתי, אמנם דנילוביץ' עם עונת NBA אחת די טובה, אבל ברח אחרי זה כאילו היה לו כיף, ודי שבר את פט ריילי לאירופאים עד גורן דרגיץ', אבל הוא צריך להחליף את אלכסנדר פאולוביץ' בחמישייה.
אני אשאל אותך שאלה מעניינת אחרת.
כן.
זה משחק אחד?
משחק אחד, על כל הקופה.
על כל הקופה. במשחק נתון הדומיניקנים יכולים לנצח.
כן, אבל הם לא.
הם יכולים לגמרי.
במשחק NBA, כדורסל נתון, תמיד אפשר לייצר הפתעה.
לא, זה לא שהסיכויים כל כך נמוכים.
לא, הפער... אם זה היה ברמת חמישיות, כאילו היית צריך לבחור חמישייה אחת, צריך את כל המשחק, אז לדומיניקנים היה עולה הסיכוי בצורה משמעותית, אבל ברגע שאני פותח את זה...
מה זה פלייאוף אם לא לשחק 46 דקות מלברו 48?
אני פשוט הבעיה היא שהם יצטרכו לרדוף אחרי כל ה... שוטרים המטורפים של סרביה, ואני מסתכל עליהם על חמישייה של יאריץ', דנילוביץ', פג'ה, יוקיץ' וולאדה, אין פה שחקן אחד שלא יכול לקלוע מבחוץ. ואז אתה מחליף אותם בוולדימיר אדמנוביץ' ונמניה ביאליצה ואלכסנדר ג'ורג'וויץ'
וברוטציה.
לא, אז...
וברוטציה ספנוליס.
ספנוליס יום אחר. אז בינתיים די נראה לי שעדיף שנוותר על זה, כי אין לי יותר מה להגיד על המאץ' הזה.
כן.
אז או שאתה
תתחיל. לא, יש את זה, שנייה, תן לי עוד, אני צריך לצאת כאן מזמנך, כי זה לדעתי ב-NBA.com info page. עכשיו שאני זוכר את זה.
אוקיי, אז אני...
יופי.
צ'רלי ולנואבה הוא אחד החוזים שדי סגר את הסיפור של דברי פיסטון בתקופת ג'ורדובר.
אני אוהב את האתגר הזה, אני רוצה לעשות את זה בהמשך.
ופרנסיסקו גרסיה, היה לו קריירה של בערך 10 עונות, אז קריירת NBA מאוד מכובדת.
הקריירה היא שלו זה 48 נקודות נגד מילווקי ב-26 לשלישי, אז זה לא פלייאוף.
אז לא היה לו משחק של 50
נקודות. לא, אבל זה סיזן, היה לו, אני אומר. טוב, די, לא אמשיך להתעסק בזה.
טוב, חברים, אז אתם תצטרכו להצביע בין הדומיניקנים לסרביה, וקדימה, בואו, אולי יפתר.
May the best team win. נעבור לנושא הבא. אני מאוד מוכסב מזה שלא... אבל אתה אהבת את הפינה החדשה שלנו שנמצאנו לפני דקה?
מה, דביר מחפש סטטיסטיקה וסתם מנסה למשוך את הזמן?
לא, המשחק הוא כזה. בוא נשחק אותו.
אוקיי.
בוא נשחק אותו. אנחנו זורקים לסתיו שם של שחקן, ואומרים לו, אתה צריך לדבר עליו דקה. זה התקלה של סתיו.
התקלה מעניינת. סתיו,
דבר בבקשה. אני לא אקח אותו, זה...
קיי-ג'יי מקדניאלס. רלוונטי.
לא, לא, תן לו משהו ש... דבר על סמאקי ווקר.
סמאקי ווקר היה דבר ראשון בחירת לוטרי של דאלאס, אז זה כבר אומר שאיפשהו בשלב מסוים בקריירה שלו חשבו שהוא יהיה שחקן לגיטימי, סנטר פאור פורד כזה. קצת היה שמן מדי כשהוא נכנס לליגה, אז לא יודע למה נבחר כל כך גבוה.
אתה מתזמן לו סגבה?
הוא היה, לא יודע אם בסט, כי אותו אני חושב שהוא נבחר כזה 7-10 כזה, בין 7-10, אז זה לא בהכרח בסט, אבל בסיאו אני לא חושב שהוא היה יותר ממחליף טוב. הוא עבר בלייקרס של שקובי כדי לקבל את הטבעות אליפיות שלו, ואם אני לא טועה, אני חושב שמתישהו בקריירה שלו לבש את המספר 5.
יש לך עוד 20 שניות לדבר.
בינתיים דביר תחפש אם הוא אחר.
אני יכול להגיד שכתבתי סמאקי ווקר בגוגל, והתמונה הראשונה שעולה היא מופלאה. היא מופלאה.
חבר'ה, גוגל התמונה הראשונה שעולה של סמאקי ווקר, האם הוא לבש את המספר 5 מתישהו בקריירה שלו?
אני רואה 52 בלייקרס.
אז לא,
אז טכנית,
היה חמש, טכנית, הנה, אתם רואים.
נגמרה הדקה.
יש לו גם 5. ויש לו 55.
בום, צדקתי בחמש.
יש לו 5 יותר מכל ספרות אחרות.
יפה מאוד, כל הכבוד לי, ניצחתי את המשחק.
הוא תמיד רצה 5, אבל זה פעם לא יכול להיות
אופציונלי. אנחנו נמשיך בדיון. התוכנית הזאת מדרדרת.
כן, מאוד. או משתפרת.
אני חושב שהיא משתפרת, אבל אני חושב שזה לוקח זמן להתרגל.
תגידו לי אתם.
תגידו לנו אתם.
טו באב מתקרב.
אתה רוצה, תעשה את הסטאפ.
טו באב מתקרב, כפי שאתם טו באב זה חג אהבה, ואני רוצה לעוד שאלה לחברי הפאנל, ולכם המאזינים היקרים שלנו, איזה שחקן NBA הייתם בוחרים בתור הבן זוג שלכם?
אני חושב שזה נחמד שאתה מנסה לתרץ את זה בטו באב, אנחנו דיברנו על זה לפני שבועיים, לקשר לכלום, ואנחנו לא...
אני לא מתבייש בנושא הזה.
זה גם לא הוקלט, כן.
זה שאלה לגיטימית.
אנחנו ננסה לשחזר את אחד הדיונים הטובים ביותר שנעשו אי פעם, לא רק בינינו, אי פעם, off the mic, off the record. כן, מה זה off the mic?
drop the mic.
וזה, אוקיי, סתיו, יש לך שמות?
אז...
אני קל לי להגיד את השם שאני, כי אנחנו כבר זה היה אחרי הרבה דיון, אבל השם שבלט אצלי בצורה אגרסיבית מעל כולם, זה קליי תומפסון. ועכשיו סגב ביטל את זה.
אז אני אגיד לך, זה עניין
כבר... ברור שסגב ביטל את זה.
אני לא מבין מה...
סופט, הייד, כאילו...
קודם כל, אתה צריך... אתה...
קליי תומפסון?
בוא, בוא, אתה...
אז אחלה.
אנחנו לא בוחרים פה...
יש לו... הוא נראה סביר.
זהו, זה רק כל אחד...
בוא נתחיל לזה, הוא נראה סביר.
הוא לא הבחור הכי יפה בעולם.
הוא לא מכוער.
הוא לא מכוער והוא לא הכי יפה. אתה בעצם בוחר, כשאתה בוחר בקליי, סלח לי סגב שאני גונב על זה, כשאתה בוחר בקליי תומפסון, אתה בעצם בוחר בבן זוג שישים אותך לפניו, שלא יאתגר אותך ושלא יקרא לך תיגר. הוא יהיה טוב, הוא יהיה סולידי, אבל הוא לא יהיה יותר מזה. כל עוד אתם ביחד. אולי יום אחד הוא יעזוב אותך ויהיה מדהים, כן. אבל כל עוד אתם ביחד, אתה כזה... תצטרך להוביל את המערכת יחסים הזאת, וזה לא, הוא אפילו לנסה לאתגר אותך בזה.
קליי, תזרוק שלשות, בסדר. קליי, תעשה הגנה, בסדר. קליי, תמסור לי את הכדור, בסדר. תשטוף כלים, בסדר. תוציא את הזבל, בסדר. כאילו זה לא...
אז אני מהבן זוג שלי מחפש
מישהו שיתן
לי צ'לנג', וקליי לא יעשה לך צ'לנג'.
אני חושב שהוא נותן, זה לא צ'לנג', אבל אני חושב שהוא כן מוציא ממך את הטוב ביותר, שזה דבר שהוא מאוד קל להתעלם ממנו. אני חושב שהוא, אני מאוד מאוד אוהב את זה שהוא laid back, שהוא נראה בחור שכיף להסתובב איתו, הוא כאילו, אתה לא, אם עכשיו נגיד, אתה לא בא לך לבוא למשפחה שלו, אז הוא כזה, זה יהיה סבבה.
כן, מצד שני, תגיד לו, מה בא לך לעשות היום? מה שאתה רוצה.
נכון.
מה אוכלים היום? מה שאתה
לא,
אוהב.
לא, אני חושב שאתה קורא לו נכון את הבן אדם.
אני חושב שככה הוא פועל, כאילו כולם, הוא שחקן נהדר, אבל הוא לא לקה בשום שלב מנסה למצב את עצמו כמנהיג או כמוביל של הקבוצה
טוב,
הזאת.
טוב, אני אתן את השם השני שלי?
לא, אני רוצה את השם הראשון שלי.
יאללה.
אז אני
חושב... מאוד חשוב לך.
מאוד חשוב לי. אז אני רוצה להגיד קריטריונים שהוא חשוב לי. דבר ראשון, אני רוצה בן אדם מגניב. אני רוצה שיהיה מישהו שיהיה... כאילו, וואלה, סתיו יוצא עם מישהו שהוא קול. כאילו, עזוב את הכל, הוא קול. הוא חייב להיות קילר, והוא חייב להיות נאה, והוא גם לא יכול להיות גבוה מדי, ואני בוחר בדמיאן לילארד.
קצת לוזר.
למה לוזר?
הוא לא לוזר.
הוא קלאץ'.
הוא קלאץ'.
הוא יצליח, אני אבוא מבואס הביתה, והוא יבוא עם איזשהו ווינר שוט, שדבר שהכי יעשה לי כיף.
אבל...
אתה אוהב היפ-הופ?
כן, למה לא?
תדעי לי כן, למה לא?
אני לא מת על היפ-הופ.
אתה פעם יצאת עם ראפר?
לא, אני לא יצאתי.
אז בוא אני אספר לך.
אבל זה למה אני רוצה, אני רוצה שהכניסתי להיות מגניב יותר.
אז בוא אני אספר לך. זה לא רק מגניב. זה לתת, זה הוא ייתן לך לשמוע דמוים. תגיד לי מה אתה חושב,
נכון.
אתם תשבו עם החבר'ה שלו, ואתה יודע מה הם יעשו? הם יעשו פריסטיילים. וזה לא עושה טוב אף פעם, לאלה שיושבים מהצד. אני יודע את זה כי אני עושה את זה. סבבה?
הפריסטיילים שלך לא טובים.
לא, הפריסטיילים שלי מצוינים. אבל אנשים שיושבים מהצד לשמוע פריסטיילים, זה כאילו כמו לשמוע ראפ, אבל פחות טוב.
לא, זה מגניב ל-10 שניות, ואז מספיק.
בדיוק. אתה יודע מה זה שהוא בא הביתה עכשיו? הוא הקליט איזה משהו בטלפון, והוא עכשיו כך, תשמע, התלטתי משהו מטורף, ואתה כאילו צריך לשמוע, תקשיב, קודם כל זה לא בכך בבית, הוא גם יעשה את זה בחוץ. ואתה לא בא לך להתעסק עם זה עכשיו, ולא בא לך לתת, וואי, זה כל הזמן לפדבק ראפרים, וואי, זה כל הזמן.
אתה אומר, יש פה high maintenance.
כן, אני חושב שהראפ זה מוריד. למרות, ואני אוהב היפ-הופ.
ועדיין לא היית הולך עם לילארד.
לא הייתי הולך עם לילארד.
סגר?
לא יודע, ללכת עם, כאילו זה סבבה, שוב, גם כליה בסדר, דילילס זה בחירה מעניינת מה שנקרא, אבל לא יודע, זה, לי זה מרגיש, כאילו זה לא קשור לדמות שאני הולך להגיד עכשיו, אבל זה מרגיש לי כמו ללכת לכפר כזה בינוני, עם איזה...
לילארד בינוני?
לא, כאילו לא בינוני, אבל בקטע של
בירד,
להסתפק
הוא...
באיזשהו, כאילו אנחנו נלך לאותם המועדונים והוא יראה לי את אותו המקומות.
סדר טנשם, עזוב אותך טנשם. סדר טנשם, אני רוצה לדעת מה אתה חושב.
האמת היא שאני ממש אני חסר איזה,
אתה
אני,
פרחת אני... לפני שבועיים.
נכון, אבל אני צריך עכשיו שתיתן את השם השני שלך ואני בינתיים יחשב עוד קצת, כי אני רוצה להביא מישהו טוב.
אבל ברגע שאני אתן את השם השני שאתה תתקוף אותי ישר ואתה לא תחשוב על משהו טוב. הנה.
אתה תעלה וסתיו יתקוף אותך.
מייק קונלי הוא מגניב. הוא אדיר.
אתה צודק, אני אתקוף אותך.
הוא גם חתם לחוזה מעולה.
הוא גם מכוער.
הוא לא מכוער.
הוא לא מכוער.
אני לא ארשה לך להגיד שמייק קונלי מכוער.
מייק קונלי מכוער.
הוא לא מכוער.
הוא לא מכוער.
הוא סחטן, הוא רוצה מלא כסף למרות שאין לו ברכיים. אתה תלך איתו לסופר, הוא יתפרק. אתה לא יודע מה, תרצה לרקוד, כואבות לרגליים.
אני אסכים על דבר אחד, שמייק קונלי הוא בן 31 כזה, אני רוצה להגיד, 62, הוא 32 זקן. כאילו, אתה מקבל מישהו...
אני בן 32, שלוש חודש הבא.
בסדר, אבל תעשה את ההקבלה, כאילו, אתה יודע.
לא יודע, נראה לי שאנחנו מאוד נהנה ביחד. אני עזוב, אתם יודעים מה?
תשמע.
אני הולך על זה.
אוקיי.
אבל למה אתם תהנו ביחד? כאילו, מה במייק קונלי עושה לך את זה?
הוא כיפי, הוא מגניב, הוא טוב, אבל, והוא יודע לקחת את האחריות שצריך, אבל הוא גם לא יותר, כאילו הוא לא arrogant son of a bitch, כאילו יש לו את הכבוד שלו למה שקורה, סולידי, והוא פשוט טוב, ולא יודע.
יש לי שם.
יאללה.
שם מעניין, זה שמע לכם קצת מוזר אולי בהתחלה, אבל כשחושבים על זה לעומק זה מאוד מאוד מעניין, ויש לו קייס רציני לדעתי. דירק נוביצקי. הוא כיפי, הוא מצחיק, הוא נראה סבבה.
הוא גבוה.
הוא גבוה
מאוד. הוא גבוה מאוד, אני לא יודע.
תשמע, אז הכל יחסי, גם לילארד גבוה ביחס.
לא, לילארד לא גבוה ממני בהרבה, לילארד גבוה מהמטר 90 ומשהו, אני 80 ומשהו, כאילו, אתה יודע, סבבה.
בסדר,
אין לי בעיה.
אני לא...
משוויץ קצת במטר 80 שלך, זה לא
גבוה. לא, אני לא משוויץ במטר 80.
אני חושב במקשת...
אני לא איזה 2-7, אבל אני אומר שכאילו, אני לא רוצה לראות מגוחך ליד דיר, כאילו, לא בא לי שאני אחלה עם הרפק.
למה?
אבל הוא...
אני חושב שבבדיחות שלו יהיו בדיחות קרש, והוא אוהב את דיוויד הסלוף, כאילו בואו.
הוא מצחיק, הוא מצחיק.
לא, הוא סבבה.
לאהוב את הסלוף.
גם הגובה שלו סקסי. כאילו, הוא לובש טוב את הגובה שלו.
לא בעיני.
הוא גם חמוד כזה, הוא בחור טוב כזה.
לא, דירק נוביצקי זה מישהו שהייתי רוצה ללכת אותו כאילו לפאב ולדפוק בירות, אבל זה לא מישהו שהייתי רוצה שיהיה בן זוג שלי.
לא יודע, נראה לי שהוא ממש קייס טוב. חוץ מהגובה שאתה מפיל אותו.
מה עוד אנחנו עושים היום?
זה שהוא מבוגר.
דבר ראשון, לא מצאנו בני זוג, שזה חמור מאוד.
אני מצאתי.
אתה עם מייק קונלי שלך?
בטח.
אתה, דביר, אתה מסתפק במועט.
החמור של שרק...
מה מסתפק במועט?
לא מרגיש לי שזה פרפקט, כאילו, זה בסדר. זה כאילו כמה דייטים, לא יודע, בוא נצא איזה חודש, לא נעבור לגור ביחד.
אוקיי.
טוב, אז אני אשאל, דבר ראשון, יש בן זוג, שאתה כאילו מאוד מרובד, ולכן אנחנו יותר מתקשים למצוא, אבל אני אתן שני קטגוריות חדשות צריך למצוא. אחד, זה שבוע מטורף כזה של יוצאים ביחד ועושים עלי סקס, וכאילו כיף חיים, כאילו שבוע הכי מטורף של החיים שלך.
אני רציתי לעבור הלאה, שירשום פרוטוקול.
אז זה משהו אחד שצריך לבחור, ופה נראה לי אני בוחר בדוויין וייד.
בבחור אחד שיצא איתך?
אתה בוחר עכשיו שבוע של איזשהו סופש פסיכי כזה, של לעשות גוד טיימס ולהיות רומנטיים ולהיות חושנים.
לא חושנים.
גם, זה שבוע שצריך להיות לך, כאילו, אתה יוצא עם בחורה לצימר, מה אתה רוצה? לא עם חברה שלך. כאילו, מי שתיוצא קצת זמן כזה, ועדיין יש את כל התשוקה של ההתחלה.
לרגע חשבתי שאנחנו משנים פאזה, חוזרים, עוברים לסטרייטים שסתם יוצאים עם חברים.
לא.
אם אתה רוצה להיבדק לרומנטי.
לא.
דוויין וייד?
אוקיי.
מיאמי? צ'ק. כסף? צ'ק. נאה? צ'ק. אנחנו יודעים שהוא לא מתפחד במיניות שלו, עם כל התמונות שלו עם אשתו? צ'ק.
עד שאמרת חושניות וזה, אבל חשבתי על קזינס.
אם זה מה שאתה אוהב.
אמרת טירוף, זה בלגן.
לא, בגלל זה אני חושב שיש לי דיסוננס מאוד מאוד משוגע אצלי.
מה?
כי אני חושב שאני ממש אהנה עם ג'ואל אמביד. ויחד עם זאת, אני חושב שאני ממש אסבול עם
ג'ואל. אני חושב שכל בן אדם חושב את זה.
סוף שבוע של סרטס עם ג'ואל אמביד. אני חושב שאני אצטרך אחרי זה סוף שבוע ביערות הכרמל.
עם טוני, עם אנטוני פארקר.
טוב, היה לך עוד משהו?
דוויין וייד? לא.
לא, זה בסדר, אין לי מה לפתח את זה יותר מזה. קיבלתי את הדוויין וייד שלך.
אוקיי.
היה לנו עוד נושא.
איזה עוד נושא היה לנו?
לא, עוד נושא.
אה, דביר, שאלה. אוקיי.
עוד נושא קשור לכדורסל.
אה, קשור לכדורסל? שאלה. אתה עכשיו סקאוט באינדיאנה פייסרס.
אוקיי.
אני מתקשר אליך. אתה לא סקאוט, אתה הג'י-אם, אני סקאוט. אתה הג'י-אם של...
אינדיאנה פייסרס.
יפה. ואני סקאוט, חופשי. ואני מתקשר אליך עכשיו מגרש בחווה באינדיאנה.
אני אוהב שאתה משנה את הסיפור כל פעם.
בחווה באינדיאנה, ואני אומר לך, תקשיב, אני עכשיו צופה בגרייסון אלן.
נחמד.
אני מנתק לך את הטלפון פרצוף ועושה לא לענות.
לא, תספר לי עוד.
אני רואה אותו כבר שעה, עומד על קו ה3 כמה שיש בזה, הוא לא יחטיא זריקה אחת.
זה לא מוכיח את הפואנטה שלך. אתה צריך לתת מקרה יותר קיצון.
אוקיי, אני יושב, רואה את בחווה, את...
פופ ספנסר בנסו.
בחווה באינדיאנה אני רואה את פופ ספנסר בנסו?
לא משנה, אני אומר, אתה רואה אותו איפשהו.
אוקיי, אז אני מתקשר אליך...
אגב, ההוכחה למה התיאוריה הזאת היא נוראית. אבל תסיים אותה.
אני מתקשר אליך מניו יורק.
פשוט תגיד שאתה רואה איפשהו אותו.
ואני צופה בבחור משחק, ולבחור קוראים דקארי ג'ונסון.
סתיו, אני רוצה אותך ואותו על המטוס הראשון פה לאינדיאנה, ואנחנו מחתימים אותו כאן במקום. אתה יודע למה? כי שם זה לפני הכל.
שם זה לפני הכל.
ואתה יודע איפה למדתי את זה? הפוטבול מנג'ר. אתה צריך לפרור שני שחקנים שעולים עכשיו, אתה לא יודע מי יהיה טוב, אבל אחד מהם הוא ניקולה קליניץ' והשני הוא ג'וליאנו אוליברה, ואני בוחר את ג'וליאנו אוליברה 100% מתוך 100% הפעמים. 100 מתוך 100.
100% מתוך 100% פעמים.
100% מתוך 100%. אנחנו נסיים את התוכנית.
כנראה.
בסדר, תודה רבה לכם שהזנתם לנו, אנחנו נחזור גם השבוע הבא עם עוד פרק, הפעם זה יהיה פרק המיילברג שלנו, ועם עוד שתי קבוצות שהתחרו בדרך למצוא את קבוצת ה-whatever. קיצור, נחזור עם מחוות ההפתעות. תודה רבה לכולכם.
תודה דביר.
תודה רבה שהזנתם.
תודה רבה לכולם.
ביי ביי.
ביי ביי.